רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות Active Trail, מערכת אוטומציה מתקדמת לקמפיינים שיווקיים, באימייל, ב-SMS, דפי נחיתה ובאתר. יש לי פטיש קטן, לא נעים. אני מת על אנליטיקות. אני יושב בלילות ובודק כמה אנשים נכנסו לאתר, כמה פתחו את המיילים של רשימת התפוצה. אל תשפטו אותי, אני לא שולט בזה. אתם יודעים שאתמול ב-10 בלילה היו באתר גולשים ממוזמביק ומתאילנד? כן, זה ממש פטיש. בכל אופן, בשביל אנשים כמוני, Active Trail השיקה לאחרונה אפליקציית מובייל שמאפשרת לצפות בנתונים של קמפיין שיווקי אונליין בריל טיים. כמה ניוזלטרים נשלחו וכמה נפתחו, כמה הקלקות בכל רגע נתון, מסקירות כלליות של מגמות ועד דוחות מפורטים לרמת הקליק. הנתונים האלה הם לא רק ברמת הטוב לדעת. אני נעזר בהם כדי לשפר כל הזמן את המיילים לרשימות התפוצה, להבין אילו שמות של פרקים עובדים טוב יותר, אילו כישורים מקבלים יותר הקלקות. לא סתם אומרים שהיום נתונים הם הזהב החדש. מאזיני עושים היסטוריה, שיזינו את קוד הקופון עושים 10 באנגלית. עושים באנגלית עם הספרה 10, יזכו ב10% הנחה. activetrail.co.il השקת עושים שיווק בחסות חיסכון טופ. קופת גמל להשקעה מבית מנוע מבטחים.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק. שלום לקובי גור.
אהלן רן.
אהלן קובי. והיום אנחנו נדבר על נושא ממש מדליק, ממש חדש. זאת אומרת, שמעתי אולי את הבאזוורד מסתובב, אבל לא מה שקרתי, וזה כל הנושא של משפיענים, אינפלואנסרס, בלעז בעצם, ואיך אנחנו יכולים להיעזר באנשים שיש להם כוח בעולם הרשתות החברתיות בדרך כלל, אבל באינטרנט בכלל, כדי בעצם לשווק את הדברים שלנו, את המוצרים שלנו, טוב יותר.
נכון.
נושא מגניב. אז לפני שנתחיל, אני אזכיר לכם שאתר הבית שלנו זה runlevy.com, אתם מוזמנים להירשם, לעושים שיווק, ברשימת התפוצה שלנו במייל, אפשר להירשם באתר, מזינים את המייל, בוחרים את הפודקאסט, ועכשיו גם בוואטסאפ בחודשים האחרונים, פשוט לשלוח הודעה ל-050-3939-755, זה עובד גם אם אתם לוחצים באתר על הבאנר של וואטסאפ, ואז אתם שולחים לי הודעה, להצטרף, ואתם מקבלים עדכונים על כל הפודקאסטים ברשת, וכמובן יש לנו את אפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, עם כל הפודקאסטים של הרשת, ודף הפייסבוק שלנו למשל, גם תקבלו עדכונים על כל אחד שיוצא. אז קובי, מדברים על אינפלואנסר, זה צריך לדעת קצת רקע בשביל להבין מה זה בעצם העולם הזה של משפיענים.
נכון, אז כמו שאמרת, הוא בעצם עולם חדש, אבל לפני שנגיע לעולם החדש, בואו נתחיל בעולם הישן. בואו נדבר קצת על האבולוציה של השיווק. שוב, נרוץ, זה לא שיעור בהיסטוריה. אז בעבר בעצם שיווק היה מתבצע, בטח לפני עולם האינטרנט, במודעות בעיתונים, אחרי זה עבר לדואר, פשוט אם מקבלים בדואר הביתה, עד היום אנחנו מקבלים לפעמים תיבת הדואר של כולנו מלאה בכל מיני פליירים, פרסומות ברדיו, פרסומות בטלוויזיה, זה היה עולם השיווק. כשהגיע האינטרנט בעצם, האינטרנט בצורה הנוכחית שלו, בשימוש המסיבי שלו, הרבה מאוד מהדברים האלה עשו שינוי, בעצם קפיצה, זה לא שינוי. קפיצה לעולם הדיגיטל, מודעות בעיתונים הפכו להיות באנרים באתרים, נכון?
זאת אומרת, סוג של אבולוציה כזו שהפרסום מתאים את עצמו למדיה החדשה.
נכון, למדיה בדיוק שקיימת פתאום. דואר שהגיע אלינו לתיבת הדואר הפך לשיווק באמצעות מיילינג ליסט, דיברנו על זה בפרקים האחרונים. פרסומות ברדיו, יש פרסומות בפודקאסטים. מניח שאתם שומעים אותם. טלוויזיה, יוטיוב.
מקשיבים ואוהבים כנראה אפילו.
ברור, מאמצים בשמחה. טלוויזיה, יוטיוב. כולנו צופים ביוטיוב. אני לאחרונה הייתי סרט של 2.5 שעות שנורא עניין אותי. אבל מה לעשות? כל 3/4 שעה או רבע שעה קופצת לי פרסומת. אז הייתה בעצם התחלה של מעבר לעולם הדיגיטל. אבל מה שמאוד מאוד ברור, וזה מכנה משותף, שלא ישתנה, לא משנה באיזה ערוץ משתמשים, משווק תמיד רוצה להגיע לקהל היעד שלו. דיברנו בפרקים על פרסונה, קהל יעד שווה פרסונה. להגיע לקהל יעד הזה בצורה שהיא הכי מדויקת, הכי לייזר פוקוס, הכי משמעותית והכי אמינה. זה לא ישתנה באיזה ערוץ משתמשים.
הוא לא רוצה לבזבז כסף על קהל שלא רלוונטי למסר שלו.
וגם כמה שיותר מדויק. בעצם להגיע לקהל איפה שהוא מתאסף. עכשיו, שוב, בעולם פיזי, תחשבו על, שוב, על, על ימים הרבה יותר עתיקים, שבהם אנשים היו מגיעים לכנסייה ביום ראשון, ומישהו היה רוצה להעביר מסר, לדוגמה, הכומר, היה עומד מולם ונותן דרשה, נכון? ואם בדרך היה משווק, מגיע והיה רוצה למכור טרקטור של ג'ון דיר, אז כל החקלאים בכנסייה היו מוחאים כפיים, ודקה אחרי זה היה גם בחוץ תצוגה של הטרקטורים.
אפרופו תצוגת פרארי בכותל, ממש לאחרונה.
או, על זה לא חשבתי, ברור. המון אנשים שמגיעים לכותל...
יש דברים שלא משתנים. הפרארי הפך, זה כותל, זה, אבל אוקיי.
השלכה יפה. במובן הזה, הם הגיעו לקהל יעד. אם חיפשת חוואים בטקסס, שרצית למכור להם טרקטורים, היית מגיע לכנסייה.
שם הם נמצאים, חוואים.
בדיוק. אותו דבר אנחנו מנסים לעשות בעצם כל הזמן גם בעולם השיווק הדיגיטלי. עכשיו, זה לא שאנחנו מחפשים את הכנסיות, אבל אנחנו מגרדים בראש חזק, 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 עד שאנחנו מנסים להבין איפה הקהל יעד שלנו נמצא. זו הייתה בעצם הקפיצה השנייה, המעבר מהעולם הישן לעולם הדיגיטל. עכשיו, בעולם הדיגיטל התפתח בשנים האחרונות, בעיקר 5-6 שנים האחרונות, עולם של רשתות חברתיות, שנקרא Web 2.0, שבו גם אנשים מייצרים את התוכן לעצמם. עכשיו אפשר לדבר על בלוגים ועל פייסבוק, אבל תסתכלו על מה קורה לדור המילניאלז עם הסנאפצ'אט והאינסטגרם. וזה גם לא הרשתות החברתיות היחידות. אני לאחרונה נחשפתי, ואני אדבר על זה קצת בסוף, יש רשת חברתית ענקית לגיימרים, שנקראת טוויץ'.
כן.
שזה סטרימרים.
מוכר לגיימרים, בהחלט.
לי זה היה חדש, כי אני לא גיימר, אבל שם הם מתאספים.
שם זה הקהילה, זאת אומרת, אם אתה מחפש להעביר מסר לגיימר, שם זה נמצא, שם האנשים נמצאים.
נכון. ולאט לאט אתה בעצם מגלה שמה שהרשתות החברתיות יצרו, זה את אותם קהילות שדיברנו עליהם בכנסייה, פשוט בעולם הווירטואלי, פשוט בעולם הדיגיטלי. ולכן בעצם כשנוצרה ההזדמנות הזו, נוצר המקום שבו משווקים מזהים בצורה די מדויקת עכשיו את הקהילות ואיפה הם מתאספים, שוב במרחב הווירטואלי, נוצר האפשרות של למצוא את הקבוצות עניין או תחומי עניין במקומות האלה.
אבל עכשיו יש בעיה אחרת, אנחנו כבר מוצפים כיוזרים בעצם בכל כך הרבה פרסומות, גם טקסטינג, תמונות, וידאו, אנחנו כבר נעשים קצת אדישים, לא?
נכון, נכון, לא רק, אנחנו מאוד אדישים. שימו לב למה קרה לפייסבוק, ומרק צוקרברג מצהיר על זה בכל מקום, למה וידאו הופך להיות צורת הפרסומת היותר מועדפת בפייסבוק? כי זה מושך את העין יותר טוב מאשר סתם פרסומת שהיא תמונה, שעדיין טובה, היא בוודאי יותר טובה בהרבה מובנים מגוגל אדוורדס, אבל זה עדיין לא מספיק. זה עדיין לא במקום שבו... אני גם חושב שלאורך זמן אנחנו פשוט נהיים עיוורים. כמו שנהיינו עיוורים לבאנרים, אנחנו גם נהיים עיוורים לפרסומות בפייסבוק.
מוח יודע לסנן את הדברים האלה.
בדיוק, אנחנו מספיק. גוללים מהר. זה מה שקרה בעצם בעולם של השיווק והפרסום הרגיל נקרא לו, של ה-direct marketing. במקביל לזה היה תמיד עולם של ספונסרים ואימוץ, אינדורסמנט. שבעיקר סלבריטיז עסקו בו, בעיקר, אתה יודע, נובק ג'וקוביץ' או רפאל נדל מפרסם שעון. זה, אנחנו רואים את זה כל הזמן.
הספורטאים עושים את זה.
בדיוק.
תעשייה שלמה בארצות הברית, למשל, של הרבה שחקנים מפורסמים בארצות הברית, שלפעמים לא רוצים לעשות את האנדוסמנט בארצות הברית, עושים את זה במזרח הרחוק.
נכון.
שם אתה תראה את שוורצנגר רוכב על איזה אופנוע, או... דברים כאלה.
באמת שימוש, ג'ורג' קלוני לנספרסו, בארץ עומר אדם על קסטרו, דוגמה ממש אחרונה, הם בעצם הופכים להיות פרזנטורים של מותגים, של חברות. בעצם חברה לוקחת ואומרת, תקשיב, אנחנו רוצים שזה יהיה הפרצוף של החברה שלנו, כלפי הציבור הרחב. אבל זה ציבור רחב. זה לא הקהל יעד הספציפי שלהם. כשמתפרסמת פרסומת של קסטרו בטלוויזיה, בפריים טיים הם פונים לכל מי שצופה באותו רגע, הם מנסים לכוון את זה לפי איזה תוכנית מוקרנת וכאלה דברים, אבל זה אף פעם לא כיוון מדויק.
זה מסננת עבה מאוד יחסית.
מאוד, מאוד.
רחבה מאוד.
וזה כן. גם בהרבה מאוד מקרים עובד על ברנד אווירנס, על מודעות למותג, לא על מחירות ספציפיות, למרות שיש קשר די מיידי וברור, אני חושב בין הדברים, זה לא עובד על מחירה ממש.
שזה מוביל לשאלה מעניינת, איך הם, למה בכלל אנחנו חושבים ש... אנדורסמנטס כאלה הם משהו שבאמת עובד יחסית באופן עקרוני בפרסום. למה אם עכשיו אני רואה את ג'ורג' קלוני שותה קפה, אני דווקא באיזשהו מקום ארצה לקנות את המוצר שהוא משווק
זה, לי. זה דורש פרק שלם לדבר על זה, אבל באמת במשפט אחד, אנשים מזדהים עם דמויות שהם מעריכים, מעריצים או מחוברים אליהם. אם אני עכשיו טינג'רית, ואני רואה איזה מישהי שאני נורא אוהבת, משתמשת בבגדים של חברה מסוימת, אני רוצה את הבגדים האלה. יעשו לי גוף טוב, אני אראה בהם טוב, כל מיני דברים מהסוג הזה, סבבה, אני מזדהה עם הדמות.
אולי משהו מההילה של אותה הדמות נדבק גם למוצר באיזשהו מקום.
נכון.
זאת אומרת, זה די ברור שאני חושב, נגיד, בכל מה שקשור בטניס, למשל, ההילה של להצטיין בספורט שלך, אז עכשיו גם זה שעון מצוין. זאת אומרת, באיזשהו מקום אני מניח שאנחנו כצופים אומרים, טוב, ג'וקוביץ' לא יפרסם עכשיו שעון זול סיני, אלא מכיוון שהוא כזה מוצלח, הוא יפרסם משהו טוב.
נכון.
אנחנו לא יודעים אם זה נכון או לא.
לא יודעים.
אבל זה כנראה ההנחה הבסיסית שלנו.
מסכים מאוד. עכשיו, כמה סלבריטיז יש בעולם? כמה מאות? בתחומים שונים?
חוץ ממך, שאתה כבר סלבריטיז.
בוא נגיד שאני, ולקים קרדשן יכולה לא לדאוג עדיין.
כן, תקרב, באמת. יש לך טראג'קטורי בכיוון?
כן, אנחנו בכיוון. מה עם כל היתר? ובעצם בעולם יש כלים שמודדים ברנד אווירנס, יש חברה, כנסו לברנד 24, זו חברה שבעצם מודדת את המודעות למותג, אבל מהקמפיינים האלה קשה מאוד להבין, אם עכשיו חברה הוציאה $500,000 על קמפיין פרסום, כמה כסף היא קיבלה חזרה מזה? אז זה שהיא מודדת האם המודעות למותג עלתה או לא, זה בסדר, ומן הסתם היא אמורה לראות איזשהו שינוי בדוחות הכספיים שלה, יותר מחירות, אבל אין קשר ישיר ומדיד וקל, בטח לא כמו שנהוג בעולמות השיווק באינטרנט האחרים. בואו נדבר על זה שנייה. אם היום אני חברה ורוצה להוציא קמפיין, משתמש בבאנרים, ואני מוצא המון אתרים שרלוונטיים לתחום שלי, ומפרסם בהם כמה באנרים על כתבות רלוונטיות, אני יודע בעצם היום למדוד, מהרגע שכמה עיניים ראו את הבאנר, דרך כמה הקליקו,
כמה חשיפות,
כמה הגיעו לעמוד הנחיתה, כמה לחצו, כמה קנו בסוף.
הכל מדיד.
הכל מדיד, יותר מזה אני יודע גם מהבן אדם, כי אני מסמן אצלו במחשב שהבן אדם הזה, ואיפה הוא היה, דבר על פרקים שלמים על ריטרגטינג ואיך עושים את זה, זה לא קיים בקמפיין שהוא ברנד אווירנס. קשה מאוד למדוד את זה.
נכון. כמה אנשים קנו את השעון בגלל שג'וקוביץ' לבש אותו על היד? איך אתה מודד דבר כזה?
קשה מאוד להגיד את זה. עכשיו, היה מחקר שנערך באוניברסיטת מדריד, נזכיר את פרופסור אנה רומצ'ינסקי, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון.
אם לא, אנה.
אם לא,
אנה, צריתנו קשר.
לפיו לקוחות מוציאים בדרך כלל 20% יותר מחברה שיש לה מפרסם מוכר. שזה מספר יפה דרך אגב.
זה מצוין, 20% יותר.
נכון. גרטנר לעומת זאת אומרים, ששימוש בסלבריטיז שולם מיליונים, קמפיין של ג'ורג' קלוני, רק על זה שהוא נמצא שם, אני בטוח שהסוכן שלו השיג לו דיל ששווה כמה מיליונים. קשה מאוד להחזיר. קשה מאוד להחזיר מבחינת ROI. זאת אומרת, אתה צריך למכור במיליונים כדי להחזיר, אבל איך אתה מוודא שאתה בוחר בגלל שג'ורג' קלוני עכשיו הופיע בפרסומת? זה עולם שלם של המדידה של שימוש בסלבריטיז לטובת מודעות למותג, מייצר קושי לבדוק מה ההחזר על ההשקעה.
אני יכול להגיד בהערת סוגריים, שזה גם בעיה שאנחנו מודדים איתה בעולם הפודקאסטים, שבו בניגוד באמת למה שתיארת, כמו בפייסבוק ובאנרים שהכל מדיד, בעולם הפייסבוק אתה, סליחה, בעולם הפודקאסטים אתה משחרר פרסומת לאוויר, וקשה לנו יחסית לדעת כמה מתוך ההאזנות התרגמו באמת למחירות, זה אותו הגאפ שאתה מתאר.
נכון.
זה כהערת סוגריים.
נכון. הוא קיים הרבה מאוד שנים, ולמעשה, אלא אם אתה משתמש במה שנקרא performance advertising, שזה בדיוק אותם באנרים וקליקים וכל הדברים האלה, כל היתר הרבה פחות מדיד, למרות שיש הרבה מאוד מתודולוגיות שאומרות איך לעשות את זה, זה עדיין לא משהו שהוא חד-חד ערכי וברור.
אז לסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, תמיד היה לנו את העולם של פרסום, שבסך הכל עבר מהעולם הישן לעולם החדש, בצורה של אבולוציה טבעית שכזו, והיה לנו את העולם של הסלבריטיז, שתמיד היה שם ותמיד עבד, אבל זה היה מאוד יקר, היה לך קשה להצדיק את ההשקעה.
נכון.
אז איך שני הזרמים האלה מתאחדים ביחד?
יפה. עכשיו, בוא ניקח בעצם את האבולוציה, רשתות חברתיות. כמה מאיתנו עוקבים אחרי אנשים שיש להם 100,000 עוקבים, 50,000 עוקבים, 1.5 מיליון עוקבים? אנחנו עוקבים אחריהם כי הם נמצאים בתחום העניין שמעניינים אותנו. אם אני חובב צילום, אז אני מן הסתם יעקב אחרי כמה צלמים, אחרי עמוד הפייסבוק שלהם ואני אראה תמונות שלהם. אם יש להם אתר, אני מנוי על רשימת התפוצה שלו. אם באינסטגרם הם מעלים תמונות, אני יכול לקחת את זה להמון תחומים. אם אני חובב בישול, אותו דבר, אני יעקב אחרי שפים, אחרי בלוגרים שכותבים כל מיני דברים בתחום. בעצם מה שקרה זה שאותו עולם של רשתות חברתיות יצר, בוא נקרא להם סלבריטיז. רק הם סלבריטיז בקנה מידה שונה מג'ורג' קלוני. לא מבחינת הגודל, או מבחינת המוכרות בעולם, אלא מהבחינה הזו שבעצם אם אני חובב בישול, אז סביב משפיען, אינפלואנסר, אני לא יודע אפילו אם משפיען היא מילה בעברית, אנחנו, בוא נשתמש בה.
יצרנו אותה כרגע.
כן, אם האקדמיה ללשון שומעת אותנו, הנה הצעה. סביב אותו משפיען התגבשה קהילה. סביב אותו כומר התגבשה קהילה.
וזו קהילה הרבה יותר מפוקסת מאשר אם היית סתם שם סלבריטי בערוץ 2 בפריים טיים.
או בשלט חוצות באיילון.
בדיוק.
למה? כי אם עכשיו, בוא נמשיך עם דוגמת הבישול, אם עכשיו חיים כהן אומר, חבר'ה, אני עכשיו, הוא מעלה ממש פוסט, ונותן את זה כבר, בוא נשתמש בכמה דוגמאות, מעלה פוסט בפייסבוק שלו, פוסט שלו, לא, שבו הוא מראה איך הוא משתמש בסכין של, בלי לעשות פרסומת, נגיד של ארקוסטיל, אז וואלה, הפודיז שעוקבים אחרי חיים כהן אומרים, בואי נה,
זה כמו השעון של ג'וקוביץ' בגרסת
בדיוק,
הבישול.
בדיוק.
הוא משתמש בסכין טוב, לא יכול להיות שהוא משתמש אבל, במשהו זול.
אבל ארקוסטיל בעצם תפסה את כל הקהל המאוד מאוד ממוקד, המאוד ספציפי שלה, דרך השימוש בחיים כהן.
כולנו עוקבים אחרי, אני יכול להגיד לך למשל, האנשים שאני עוקב אחריהם בתחום הזה, זה מין כאלה גורוים של מדע שאני כאילו נורא, הייתי כביכול רוצה להיות כמותה, נגיד אצלי זה ריצ'רד דוקינס, שהוא גם כותב הרבה על אתיזם ומדע, וגם על ביולוגיה, כאילו האנשים האלה הם מגה סטארס, אבל אם היית אומר למישהו ריצ'רד דוקינס מחוץ לעולם של הגיקים, זהו, זה כאילו, אתה יודע, אני כשאני רואה אותו כנראה ירדו לי הברכיים, אבל הוא ילך במקול, אף אחד לא יזהה אותו. מי זה אנשים שדרך אגב אתה?
אז בוא ניקח את התחום של השיווק באינטרנט, אז יש אנשים שאנחנו מזכירים אותם, הזכרנו את בלר וורן ופרנק קרן, ויש רשימה של אנשים, יותר מזה, אני יודע שאם עכשיו אני מקבל מניק פטל, בסדר? זה אחד מה... שממליץ על כלי מאוד טוב שהוא משתמש. אני אלך לבדוק את הכלי הזה. זה ברור לי לגמרי.
זה בדיוק ההגדרה של משפיען, הוא השפיע עליך.
נכון.
וזה טבעי וכולם נכון. עושים כך.
הוא ייתן לי כמה פעמים חוות דעת לא טובות, אני אמחק אותו. ברור. אני אפסיק להתייחס ברצינות, אבל זה המשמעות של למצוא את הקהל יד מיידי. בוא ניתן שתי דוגמאות מהעולמות, ודרך אגב, זה לא דוגמאות שאני ראיתי, אבל אפשר לתת דוגמאות אחרות. אורל בי, רוצה לפרסם מברשת שיניים חדשה. מדהימה, היא המציאה אותה, היא יכולה לצאת בקמפיין חוצות, היא כנראה תעשה את זה גם. פרסומות בכל מדיה, בטלוויזיה, שלטי חוצות, הכל בסדר. היא יכולה לשלב בתוך הקמפיין הזה את האופציה של פנייה, שוב, מהקהל יעד, חובבי היגיינת הפן, בהיעדר הגדרה אחרת יותר טובה.
אולי יש קהילה כזו,
כן,
איפשהו.
במבטיח שיש קהילה כזו, אם נחפש נמצא. או לבלוגרים שכותבים על הנושא.
כן. בריאות כנראה ודברים
נכון,
כאלה, זה
נכון,
מתחבר יפה.
נכון, נכון. כאילו הטבעי היה לפנות לקהילות של רופא שיניים. אבל לא, אני מדבר על הצרכן הסופי שילך לחפש את המברשת של אורל-בי, ובעצם מה שהם מבקשו, הם ישלחו להם את המברשת, יגידו, תקשיבו, תשתמשו, תעלו פוסט, תגידו מה דעתכם. זה יוצר איזושהי בעיה שנדבר עליה קצת אחרי זה, שזה שליטה במסרים, אבל ברור לגמרי שמישהו עוקב אחרי...
כן, אם אני, יש לי בלוג מאוד מצליח בתחום הבריאות, למשל, ודברים דומים, אני כותב על המברשת הזה של אורל-בי, משהו מהעילה שלי ידבק.
נדבק. בואו נשתמש בדוגמה שנייה, או שלישית כבר, שהזכרנו את חיים כהן. חברת הפצת משחקי וידאו. רוצה עכשיו להוציא, לפרסם את המשחק קרוב של פיפה 18. מדבר להמון
יש
אנשים.
יש פיפה 18?
יצא פיפה 18.
טוב, סגור את ההקלטה, בבקשה, קודם רגע.
בוא נלך.
יש לי משהו מאוד דחוף.
שוב, מה שהם כנראה עשו, הם השתמשו בבאנרים, שבהם יראו את רונלדו כפוסטר של המשחק. ישלחו את זה לאתרים רלוונטיים, ישלחו מיילים ללקוחות שכבר קנו, שזה שיטות שיווק די טריוויאליות ודי סטנדרטיות, וברור שהם השתמשו בהם. דרך מצוינת לעורר עניין, היא למצוא את האנשים שמעלים סרטונים, נגיד, ליוטיוב של המשחק שלהם, ועוקבים אחריהם עשרות, מאות, אם לא מיליוני אנשים. בסדר? ובעצם הם מעלים סרטון של עצמם משחקים. דיברנו על טוויץ', אותו דבר, יוצא משחק חדש, ואני מצטער, אני לא בסצנה הזו, אז לא מכיר שם המשחק, World of Warcraft, נזכרתי.
חדש, עדכני.
כן.
לא יותר מ-99.
בדיוק. אבל זה, אני בטוח שיש שם אנשים שעוקבים אחריהם משחקים ב-World of Warcraft.
בהחלט.
ואם עכשיו החברה שרוצה להפיץ את פיפה 18, היא תפיץ את המשחק לאותם אנשים, הם יעלו סרטונים, הם יעלו, יראו את הקהל עוקבים שלהם, יראו אותם משחקים, כבר נוצר בז, נוצר הייפ סביב הזה, ולכן כשזה יצא לחנויות, אמורה להיות התנפלות, דרך אגב זה גם מה שקרה. זו שיטה מאוד מאוד מוכרת. בעצם דרך הדוגמאות, אני מקווה שמי שמאזין לנו עכשיו מבין, איך אפשר להשתמש באנשים שהם לא סלבריטיז. בוא תחשבו על גיימר, יושב בבית, ילד בן 18, בסדר? בן 21.
זה לא מישהו שהיית שם אותו עכשיו על שלט חוצות, כי הוא לא מוכר בקרב האוכלוסייה הכללית, אבל בקהל שלו הוא כן מוכר.
בדיוק. ואנשים מסתכלים עליו, מקשיבים לו, מעריכים אותו, ואם יראו אותו עכשיו עושה משהו, אז יגידו, וואי, גם אני רוצה. אז הנה נולדו לנו שכבה חדשה של סלבריטיז, קטנים, מיני, אבל מאוד מאוד ממוקדים בקהל הספציפי, מאוד ממוקדים בסביבה שבה הם חיים, מאוד מקשיבים להם, ובעצם דרך זה אנחנו מגיעים בצורה מאוד מאוד ישירה, מיידית, ממש, בלי מתווכים, לקהל היד שלנו. יותר מזה, זה נתפס הרבה יותר אמין משלט חוצות, או בנר.
כי זה החיים כהן של האנשים האלה, הספציפיים האלה.
נכון. בעצם זה לא נראה, זה לא מתנהג, זה לא מדבר, כמו פרסומת. על פרסומת יושבים קופירייטרים וגרפיקאים ומשתלטים על הצבעים ואיזה מסר וכל מילה היא חשובה, כל עוד חשובה, והפונט, עד שיוצא איזשהו משהו שנראה כמו בנר או פרסומת, זו עבודה. פה לא, פה יש מישהו שעובר, נוסע ברחוב, מדבר בסלפי לטלפון שלו, ומדבר איך אתמול הוא חזר מיומיים צילומים על איזה הר גבוה, הוא אומר, אני ממליץ לכל מי שצופה בי עכשיו, כנסו לאתר שלי, תראו שם דוגמאות. דרך אגב, השתמשתי במצלמת ניקון החדשה.
זה כמו שצריך בסופו של דבר.
כן, כאילו. כן.
עכשיו, כל זה נעשה בעצם בסכומים מן הסתם קטנים יותר ממה שהיית משלם לסלבריטיז הגדולים, כי אתה פונה פה לפלח מאוד יחסית מצומצם, זה מיני סלבריטיז.
נכון, בוא נדבר קצת על מספרים. עכשיו, תראו, בפייסבוק יש מעל 220 איש עם 7 מיליון עוקבים.
בעולם?
כן. אפשר לרוץ, דרך אגב, סקריפט קטן ומגיעים לזה. באינסטגרם 320. תסתכל על היחס.
מעניין. אגב,
גם פייסבוק, גם אינסטגרם זה של אותה חברה.
כן, נכון, קנו אותה.
בוא נחפש את האמצע.
זאת אומרת, השבעה מיליון האלה, סליחה, 220 איש האלה, 320 באינסטגרם, זה כנראה המגה סלבריטיז, נכון? זה הקים קרדשיאן של העולם.
לחלוטין, לחלוטין.
אז הם לא רלוונטיים למפרסם הרגיל, אלא הם כן יש...
משתמשים בהם, נגיד, חברות פשן או קוסמטיקס, כן משתמשים בהם, זה ברור לגמרי. אבל בוא נחפש את האמצע. 100,000 עד 500,000 עוקבים. תחום שאני חושב שמי שמאזין לנו, בוודאי עוקב אחרי בן אדם שתיים שהם כאלה, הם נמצאים שם, ויש המון. כמה זה המון? 2,600 בפייסבוק ו-3,700 באינסטגרם.
סדר גודל אחד, מעל.
לגמרי, ועוד לא דיברנו על יוטיוב, ולא דיברנו על רשתות חברתיות ספציפיות, ולא דיברנו על בלוגרים, שגם להם יש בלוגים עם מאות אלפי אנשים שנמצאים עליהם. אז אתם מבינים את הפוטנציאל, אתם מבינים כמה יש. עכשיו...
כמה יעלה לי לשלם למישהו כזה, או, למשל?
הגענו לכסף.
Show me the money.
אז אקונומיסט עשה על זה מחקר מאוד מעניין, ומסתבר שעל פוסט אחד בפייסבוק, שוב, המספרים שאנחנו מציינים הם ממוצעים על כל התעשיות.
כן, אבל אין איזה תקן הרי.
בדיוק.
כן.
אין את פרייס ליסט שכולם הולכים אליו. אבל מישהו עם 100,000 עוקבים בפייסבוק, יקבל על פוסט אחד סדר גודל של 6,000 דולר.
יפה מאוד.
הכנסה נאה.
חובד לאללה.
מחר בבוקר, דרך אגב. מה אתה הולך לשחק? תוודא שיש לך 100,000 עוקבים בפייסבוק. מה?
מי עובד על זה?
כן. צריך להתאמץ, פודקאסטים. בסנאפצ'אט ישלמו גם סביבה של 5,000 דולר.
כמה עוקבים יש לי בפייסבוק? בוא נעשה את הבדיקה הזאת בלייב למאזינים. כי אני לא באמת תראי סלבריטי, אבל יש לי עוקבים. אז מעניין אם פייסבוק אומרת לי כמה עוקבים יש לי. יש לי 3,800 חברים, אבל יש גם דבר כזה שנקרא followers. שם יש לי 400. אז אני רחוק מלהגיע לסכומים כאלה אם אני ארצה יום אחד.
6,000 דולר לא תקבל.
את אורל בי. יכול להיות 6 דולר אני.
אבל כמו שאמרת לי קודם, אתה על מסלול בדרך.
מסלול בדרך.
לחלוטין. עכשיו, ברור, הסכומים האלה יכולים להשתנות כתלות במפרסם וכמה הכיסים שלו עמוקים, כמה התעשייה היא גדולה, כמה קמפיין גדול, פוסט אחד לא שווה לעשרה פוסטים. יש המון 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 דברים, גיאוגרפיה, איזה מדינה אתה מציג את זה.
נכון.
מה יכולת ההסתכרות של אנשים באותה מדינה וכמה יכולים להוציא. אז מה שנתנו באמת, אל תיקחו את זה עכשיו, טוב, יש לי 100,000 עוקבים, אני אפקש 6,000 דולר. זה לא עובד ככה. אבל כן, אני יודע להגיד לך שבארץ היה קמפיין, לא נזכיר את השמות, אבל כמה סלבריטיז שעלו לאינסטגרם שלהם, תמונה שלהם, אם זה בביקיני או בבגד ים, גוף חטוב, על גלולות דיאטה. לפחות לפי הפרסום בעיתון, אני חושב שזה היה באקסנט, הם קיבלו 8,000 שקל לפוסט.
שזה מכובד מאוד.
לא רע.
של סלבריטי כזה ישראלי, נכון. סלבריטי קטן כזה נכון, יחסית בעולם. נכון.
לא בדיוק. בכלל. אז באמת גם צריך להגיד שלבלוגרים בתחומים מבוקשים או למשפיענים בתחומים מבוקשים כמו אופנה או יופי, משלים הרבה הרבה יותר. באמת הרבה יותר. זה סכומים...
וזה מעניין, כי דווקא הייתי מניח, אתה יודע, אני לא יודע להגיד איפה ההיגיון פה, כי אני לא מהתחום הזה, אבל היה נשמע לי שגלימת הפונה נגיד לקהל דווקא משכבות סוציו-אקונומיות גבוהות, נגיד אתה מפרסם להם עכשיו את המכונית היגואר החדשה, אז זה דווקא כאילו היה עולה יקר, אבל אתה אומר, אופנה כנראה מסתמן דווקא...
בדיוק, כתחו... בוסם.
כי יכול להיות שבמקומות האלה דווקא התדמית היא הכל. אני ישר מזה פרסומות לבוסם בטלוויזיה, כי זה פרסומות על כלום.
נכון.
רואים אישה רצה בדרך כלל משהו. מה אתם מפרסמים פה? אם אני לא יודע מה מפרסמים, זה בוסם.
אתה מפרסם את ה... בדיוק, את האווירה.
כן. אז כנראה שזה הסיבה.
נכון.
עכשיו יש לנו גם בישראל, דרך אגב, חלק כאלה ש...
הזכרתי את הקמפיין שכרגע דיברנו עליו, ובוא נדבר על יוטיוברית. דיברנו על פייסבוק, אינסטגרם. בוא נזכיר את יוטיוב. אז ביוטיוב, יש יוטיוברית ישראלית בשם אשלי וקסמן, שלדעתי עליה בנויה דמות של אשלי בקשי בארץ נהדרת.
כנראה.
והיה פה נדמה לי בעושים פוליטיקה את מולי סגב, אז אולי צריך לשאול אותו אם זה נכון. היא מפיקה סרטוני יוטיוב, הלך להתאפר. דרך אגב, איך הגעתי, איך מצאתי אותה? הבת שלי כטינג'רית,
עוקבת אחריה.
מסתכלת. מכירה אותה, זה היה ברור. יש לאשלי וקסמן 160 אלף עוקבים לערוץ שלה ביוטיוב, שזה מספר
160 אלף
מרשים, וסרטון שהיא מעלה יכול להגיע לחצי מיליון צפיות.
מדהים.
שזה מספרים, באמת, אתה יודע, תחשוב על...
למה אני עושה את עושים היסטוריה? למה אני עובד כוח קשה? אני רק צריך להתאפר.
סטטיק ובנאל, מיליוני, בדיוק, מיליוני.
תן לי ליפסטיק טוב, וזהו.
הייתה לי הכתבה, אני חושב, בערוץ 2, ובו באמת דיברו על מה היא עשתה ואיך היא זינקה, ויש לה אולפן בבית, ממש סטודיו, עם מצלמות ותאורה והכל, היא כבר הפכה להיות די מקצועית באיכות של מה שהיא מעלה, אבל התוכן לא השתנה. היא מעלה סרטון שבו היא מסבירה איך להתאפר, לא משנה, ראיתי סרטון אחד איך להתאפר למסיבה. ובואי מדברת, אני עכשיו משתמשת בזה של רבלון, אני עכשיו משתמשת בזה, זה מדבר לקהל שצופח עליה, למה? כי מחר בבוקר אני אקבל וואטסאפ מהבת שלי,
תקנה לי. תקנה לי מה שאשלי השתמשה בו, זה לחלוטין ככה זו.
לגמרי. עכשיו, ישראלית, תחשבו שיש אשלי וקסמן באנגלית, וזה לא 160 אלף עוקבים, זה כבר מיליונים. אז נכון שאתה לא חייב להיות קים קרדשיין בשביל להגיע ל-7 מיליון, אבל אתה יכול להגיע למיליון עוקבים, ולמיליוני צפיות, ותכף נזכיר דוגמה כזו, רק אתה פועל בשוק שהוא בינלאומי. בוא נדבר על דוגמה אחרת. עוד יוטיובר, ניק אופרמן. מי שמכיר את הקהל הוא דמות מוכרת.
וזה באנגלית, אני מבין.
לגמרי באנגלית. הוא עשה סרטון יוטיוב למותגי אובן ולאופלין, שתי מותגי וויסקי די משמעותיים ודי ידועים. הסרטון הזה קיבל, זה סרטון של 40 ומשהו דקות. רואים אותו יושב על קורסה ליד האח, עם כוסית וויסקי ביד, באמת.
קלאסי.
מאוד. והוא מדבר על הוויסקי הזה. הקמפיין הזה קיבל 3.3 מיליון צפיות. בסדר? מדהים. סטטיק ובן אלה לוסי את השיר החדש שלהם, זה המספרים.
זה המספרים, כן, מדהים.
כן. הסכומים לא ידועים, זאת אומרת, ניסיתי לברר כמה הם מקבלים, לא הצלחתי, אבל קחו את הנתונים באקונומיסט, ותבינו כמה קמפיין כזה, מצד אחד כמה עולה למפרסם, מצד שני כמה האינפלואנסר, המשפיען מקבל. וזה באמת משמעותי, ואם אנחנו משלים ככה את החלק של המספרים, אז ב-2016, לפי מחקרים שעשו, תחת כל התחום הזה שנקרא אינפלואנסר מרקטינג, רצו קרוב ל-2 מיליארד דולר. השנה 2017 הוא צפוי להגיע לבין 4-5 מיליארד.
שוק משמעותי.
זה כמעט הכפיל את עצמו. והרשת המובילה היא אינסטגרם. בערך שליש מהפרסומות רצות שם.
אז עכשיו אנחנו מבינים אולי למה פייסבוק קנו את אינסטגרם.
שזו אחת הסיבות.
יכול להיות שצוקרברג הבין משהו שלא אנחנו.
נכון, גם בוא נזכור, זו הרשת שהיום גדלה בקצב הכי מהיר, ובעצם אפשר להעביר גם את המסר שם בצורה מאוד מאוד קליטה ומהירה, וגם בוא נזכור מי חי היום באינסטגרם. שוב, בוא נחזור לפרק שדיברנו על שיווק לפי דורות. דור המילניאלס חי שם. ומעבר לדור ה-X, שהוא עם הכוח הקנייה הכי גדול, הבא אחריו זה דור המילניאלס, שבדיוק עכשיו מתחיל לקבל את אמצעי התשלום. עכשיו הוא כבר דור שעובד, הוא כבר דור שיש לו הכנסה, שיש לו אפשרות להוציא, ומבחינת הנפח שלו, מבחינת הכסף שהוא יכול להוציא, זה הדור הבא. ואם הוא חי באינסטגרם, שם המפרסמים. אז זה הקו חשיבה של המפרסמים, כשהם אומרים, אוקיי, אינפלואנסר מרקטינג השתכננו, איפה? זה לא מייתר את כל התחומים האחרים. אתה יכול למצוא פודיז שבני ה-45 עוקבים אחרי בלוגרים. אנשים שאוהבים לעשות מקרמה, עוקבים אחרי בלוגרית בתחום הזה, וגם שם תמצא את המסרגות הכי טובות שיכולות להיות. אבל זה עובד.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
כששואלים אותי איך הופכים פיזיקה, כלכלה או מתמטיקה למעניינים, אני תמיד אומר שאין דבר כזה נושא משעמם. צריך רק להכיר אותו לעומק. עם פודקאסט ממותג, תוכלו להכיר את התחום שבו פועל העסק או הארגון שלכם למאזיני פודקאסטים בארץ ובעולם, ולגרום להם להתאהב בו. דברו איתי על פודקאסטים ממותגים. רן, את ranlevi.com.
אתם מאזינים לעושים שיווק. קובי גור. עושים שיווק.
אז בוא נראה איך זה עובד, ואז גם נתחיל לדבר על, גם מן הסתם על הקשיים, אין, זה לא הכל ורוד.
נכון.
ברור.
אז איך זה עובד היום? די דומה לקמפיין סטנדרטי, שלב ראשון משווק, זה יכול להיות החברה עצמה, זה יכול להיות סוכנות הפרסום, מכין בריף, בלי להיכנס יותר מדי, בואו מפרט את קהל היד, את המסרים שהוא רוצה להעביר, איזה תוכן הוא רוצה שיעלה, מלל.
עבור מי הבריף הזה?
הבריף הזה הוא בעצם, בעולם סטנדרטי, זה בריף שהולך לאנשים שהולכים עכשיו לייצר את הסרטון. נגיד אם זה סרטון לערוץ 2, או הבאנרים לטובת פרסום באתרים. במקרה הזה, מה שהוא יעשה, הוא יתחיל בעצם לחפש את המשפיענים. מי הם המשפיענים הרלוונטיים לתחום שלו? מה זה משפיען רלוונטי? מדינה שבה הוא פועל. כמות עוקבים שיש לו, תחומי העניין של העוקבים, כל הדברים האלה היום מאוד מאוד ברורים וידועים. יש היום ממש מערכות או חברות שעובדות בלמצוא את האינפלואנסרים. אתה יכול להיכנס, למצוא אותם, אנחנו נדבר על זה.
נותנות לך את זה כשירות כזה. עשינו לך את החקר שוק.
בדיוק. שירות בתשלום, אבל כן, תיכנס אלינו, תוכל למצוא,
להגדיר. חוסך לך את הזמן של...
לגמרי. תוכל למצוא, יש איתם קצת בעיות, אבל נזכיר את זה עוד מעט. בהמשך. מצאתי כאלה, אני פונה אליהם. אז אם אני סוכנות הפרסום של נספרסו, אני אמצא את מי שיותר נחשב כאושיית קפה, כמישהו שמדבר על זה, שכותב על זה, שמצלם על זה, ואני אמצא ואני אפנה אליו. שלב שלישי, צריך לדבר על העסקה, לא? כמה אני מקבל, כמה הוא משלם, כמה פוסטים אני צריך לעלות, באיזה תדירות, מה מותר לי להגיד, מה אסור לי להגיד, זה אולי המקום להגיד. מותגים מאוד חוששים למותג שלהם, ולכן לא יכול, ברוב המקרים הם אלה שיתנו את התוכן עצמו. האפשרות השנייה, אנחנו תכף נזכיר אותה, האפשרות שהאינפלואנסר עצמו, המשפיען בעצמו, מדבר עליו. ואז יש את בעיות עם ברנד קונטרול. מה בדיוק הוא אומר, אם זה מתאים לי, לא מתאים לי. עכשיו, אין לך שליטה, ברגע שואלת הפוסט.
זהו, זה...
עבוד.
זה קצת חרב פיפיות במקרה הזה.
אז אנחנו נזכיר איך זה נשלט ונדבר על זה. אבל בעצם, כל החלק של סגירת העסקה זה השלב השלישי. שלב הרביעי, הקמפיין מתחיל לרוץ. האינפלואנסר מעלה את הקמפיין שלו, את הפוסט שלו, מספר הפוסטים שלו, משתמש בתוכן שנתנו לו בבריף, את התמונות, את המסרים, את הוידאוים, מדבר על זה. הקמפיין נגמר. התוצאות אמורות להגיע.
זהו, וזה הקטע החשוב פה בעצם שאתה אומר, עכשיו אפשר להתחיל ממש למדוד. מה שלא היה לנו במדיה הישנה.
אז זהו שלא.
אז איף.
מה שכן אפשר למדוד בשלב הזה, זה כמות הלייקים, שערים, ריץ'.
מה שאתה מודד פה בעצם זה את
ההשפעה
באמת. אתה לא יודע את התוצאה הסופית.
אני לא יודע מה נוצר לי כתוצאה מזה.
כמה אינגייג'מנט וכדומה קיבלתי.
בדיוק. זה חלק מהבעיות שיש שם, ואנחנו ממש עוד שנייה נזכיר את זה. כן אפשר להגיע, אם שמתי לינק לעמוד נחיתה, אז אני יודע כמה הגיעו לעמוד נחיתה, אבל אם הם הגיעו מהקמפיין הזה או מקמפיין אחר שרץ, אתה מתחיל להסתבך פה.
זה קצת מסובך. בדיוק. אבל בכל זאת נשמע כאילו, בכל זאת יש לך איזשהו מידע, כי כשאתה מדבר למשל על פרסום בשלט חוצות, אז אתה יכול לנסות להעריך כמה אנשים ראו את השלט
חוצות. פה זה יותר מדויק.
ופה אתה מקבל איזשהו נתון של כמה חשיפה באמת קיבלתי.
נכון, נכון. זה יותר טוב מאשר שלט על איילון.
כן.
במובן הזה, לגמרי. עכשיו, מה שקורה בעצם בשלב האחרון, מצד אחד בא המשפיען ואומר, תקשיבו, לפי הפוסט שלי בפייסבוק, העמוד, קיבלתי 1,500 לייקים, 400 שרים, וזה הגיע ל-50,000 איש. מצד שני יושב המפרסם ואומר, תקשיבו, עשיתי $120 ממחירות, זה כל השינוי, מה הולך פה? ובעצם, פה הדבר, אנחנו כבר עולים על בעיה נוספת, שהיא התאמה, אין בעצם איזשהו מדד אחד סטנדרטי, שוב כמו בפרפורמנס אדברטייזינג, אבל בוא נגיד שהם אפילו הסכימו לזה, על המספרים והכל היה בסדר, משלמים לאינפלואנסר, נגמר הקמפיין. זה בגדול הרצף של איך זה קורה. עכשיו, התחלנו כבר להזכיר בעיות, אז בואו נפתח כבר את הכל.
בדיוק, נעשה את זה בצורה מסודרת, כי כמו כל טכנולוגיה חדשה, כמו כל קונספט חדש, צריך לעשות את זה בזהירות.
נכון, עכשיו, מכיוון שזה דיברנו על אבולוציה, אבל התחום הזה לא חדש. התחום הזה קיים כבר 7-8 שנים, אזור 2009, משהו כזה. מה שקרה זה בגלל התפוצצות בשנתיים האחרונות, של בעיקר רשתות חברתיות, סנאפצ'אט, אינסטגרם, זה באמת תפס תוצאה, וגם זה כמו יש בשדה קוצים. אין מצב שרק משרד פרסום אחד מכיר ומבין ועושה את זה, כי כל עולם הפרסום, כל עולם השיווק פתאום גילה את זה. כאילו, ממש אוברנייט. עכשיו, זה מתחיל, בוא עברנו על הסעיפי, על הסדר, אבל בוא נתחיל באיך למצוא את המשפיען הרלוונטי. רוב החברות, מפתיע ככל שזה ניתן, רוב המשווקים, רוב המפרסמים, רוב הסוכניות, עושות חיפוש ידני.
ממש יושבות ביוטיוב ומחפשות כזה?
כן, כן, כמה יש לזה, מחפשות מילת מפתח, רואות סרטונים, רואים כמה צפיות יש לסרטון, מי מפיק את הסרטון, פשוט, ומישהו יושב בצד וכותב על דף נייר.
מתלמד כזה, זה סטאג'ר.
לגמרי. עכשיו, יש כמה מערכות ראשוניות, נזכיר את הייפר, מערכת ששווה להזכיר אותה.
איך אתה מעיית את זה?
HYPR.
בלי E.
בלי E.
הייפר.
כן. אפשר למצוא באופן חכם משפיענים, אפשר למיין אותם, אפשר לפלטר אותם, כל מיני פרמטרים, הזכרנו כמות עוקבים, תחומי עניין, המדינות שבהם הם פעילים, רמת האינגייג'מנט של העוקבים, אין מילה בעברית לאינגייג'מנט, נכון. דיברנו על זה כבר פעם. זה משפר מאוד את התהליך, אז מצאתי אותם. בקמפיין שבו אתה מחפש 3-4, זה לא נורא. אבל אולד נייבי והולמרק, שתי חברות שווה להזכיר, עשו קמפיינים שבהם הם פנו לאלפי בלוגרים, 1,000 בלוגרים בערך. איך אתה מתעסק עם 1,000?
זה כבר בעיה.
איך אתה מתקשר איתם?
זה בעיה לוגיסטית של החברה. אתה פתאום הופך להיות מייצרן של פסמים לחברה שעכשיו מתעסקת עם ניהול אלפי בלוגרים, זה לא...
לא, אפילו התקשורת. זה בעיה. אפילו התקשורת. אוקיי, מצאתי 1,000. זה לכתוב לכל אחד מייל? הוא עונה לך? אם אחד זה נגמר אחרי 2 מיילים, אם אחד זה 20 מיילים? הוא לא הבין, זה לא כתב, הוא לא ענה לי בזמן, זה יצא לחופשה.
אני מכיר את זה ממש מעכשיו. אני עכשיו מנסה, זאת אומרת, אני ממש עושה משהו בלי לדעת שזה מה שאתה קראת על זה בשם, כי לא היה לי לשם, אבל אני עכשיו מנסה למשל לשווק את הרעיון של סיפור משפחתי בארצות הברית. אני רוצה לפנות לפודקסטרים שהם, עכשיו אנחנו יודעים את השם, משפיענים בתחומם. פניתי בסך הכל לחמישה. איזה ברדק לזכור, כל להבין כל אחד ממי הוא ומה הוא, לשלוח אליו, הוא שולח לי, מה אתה מדבר, בוא נקבע צ'אט. אני מוצא את עצמי, מתעסק עם זה כבר ימים.
נכון. ולנהל את התקשורת.
ולנהל את התקשורת הזאת, זה חתיכת עבודה.
אז למצוא כאלה בעיה אחת, לנהל את התקשורת בעיה שנייה. מעבר לזה, גם הצד הפיננסי והמשפטי, לא פשוט. יש פה סוג של חוזה, בין המפרסם למשפיען, שם מפרטים את התנאים. מה יעלה, איפה יעלה, באיזה תדירות, איזה דוחות ימסרו, איזה נתוני צפייה או פעילות מצפים מהקמפיין. וזה כל פעם מחדש עם כל אחד מהאינפלואנסרים.
גם האנשים האלה צריך לזכור, הרבה פעמים זה לא אנשי עסקים, זה יוצרי
תוכן. יש גיימר בן 20.
נכון. הרבה פעמים הם לא מבינים כל כך, שמפחדים מדברים כאלה. זה לא אנשי מקצוע משופשפים שאתה עובד איתם, זה חובבנים בתחום.
אין להם גם סוכנים כמו לסלבריטיז, שדואגים לכל הצד הזה. אז כל הצד של הצד המשפטי, הצד הפיננסי, כשאין הסכמות מה עושים, עכשיו, ישב המשפיען, עבד בשביל זה, מצפה לקבל את ה-6,000 דולר שלו, את ה-2,000 דולר שלו, את ה-1,500,000 דולר שלו. מהצד השני אומר המפרסם, לא הגיע לתוצאות, כן הגיע לתוצאות, אני אשלם לך רק חצי. נוצרת פה תסבוכת. אז גם כל התהליך הזה של התקשורת בין הצדדים, והניהול הפיננסי והמשפטי, מאוד מאוד חלשים. יש נקודה של רגולציה, שאסור לשכוח אותה. FTC לדוגמה, זה סוג של לשכת המסחר האמריקאית. אולי רשות להגנת הצרכן.
משהו כזה.
גוף פדרלי.
כן.
בעצם מחייב מפרסמים לכתוב שזה פרסומת. אז קשה להם ללמוד לאכוף את זה, אבל כשמדברים על תוכן, יש כללים. אתה לא תפרסם מישהי בביקיני לילדים מתחת לגיל 8.
זאת אומרת, זה עבירה שהיא יכולה ממש...
היא עבירה פדרלית.
עבירה.
כן,
כאילו, כן.
כן.
או, יכול להיות כנס או כלא.
שלא לדבר על זה שמותג לא רוצה שישתמשו במילים לא טובות, או שיווצר פידבק שלילי. אז גם אם עכשיו את התוכן מייצר המשפיען, איך הוא שולט בזה? אז יש פה כל אלמנטים של רגולציה, שמה מותר להציג בתמונה, איזה מלל אפשר וצריך לכתוב. זה נקודה שלא מקבלת מענה בצורה היום, למעט מצב שבו לפני שפוסט עולה, המשפיען שולח את זה למישהו בסוכנות פרסום, הוא אומר לו, תאשר לי. שוב, תהליך לא פשוט.
אנחנו פה מדברים בתוכנית הרי תמיד מהצד של המפרסם והמשווק, אבל צריך לזכור שגם מהצד של משפיען שעושה את זה.
עובד בשביל זה.
שעובד בשביל זה. גם כאן יש פה בעייתיות מסוימת. אתה לא רוצה לפגוע באמינות שלך מול הקהל. לכן, אם אתה עושה פרסומת שהיא פרסומת סמויה יותר או גלויה יותר, זה משפיע. זאת אומרת, יכול להיות שאתה כמשווק נורא תרצה שהמפרסם, וזה חוזר לבעיה של עבודה מול הרבה חובבנים כאלה. אתה תרצה שהוא יגיד משהו, תראו איזה שעון יפה, אבל הוא אומר... אני לא יכול להגיד לקהל, אני צריך להגיד, תראו, קיבלתי לפרסם את השעון היפה הזה. זה דקות.
יש דקות.
ואתה צריך להתחיל לעבוד מול כל
נכון.
משפיען שכזה, בשביל להבין איפה הגבולות שלו.
יש כאלה שיפרסמו, ויש כאלה שיגידו, תקשיבו, לא מתאים לי, הנוסח הספציפי הזה
כן.
לא מסתדר לי עם רמת האמינות שלי. לפעמים המפרסם מוותר על המשפיען הזה, לפעמים ימצאו איזשהו ניסוח שכולם חיים איתו בשלום.
אבל כל אחד כזה,
זה התעסקות
וזה חיכוך.
לגמרי. ואולי הנקודה הכי משמעותית שכבר הזכרנו, נקודת המדידה, מה ההחזר על ההשקעה שהשקעתי? מדברים על קמפיינים של מאות אלפי דולרים, אם לא מיליוני דולרים, ודיברנו, שנה זה אמור להגיע לאזור 4-5 מיליארד, אבל בניגוד לתחום הפרסום בדיגיטל, ששם הכל באמת מדיד, כמה ראו, כמה קליקו, כמה הגיעו, כמה קנו, מי אלה בדיוק, פה לא יודעים.
פה זה חשיפה.
כן, אתה יודע, לייקים, שיירים, מודעות למותג, אם אתה משתמש בחברות שמודדות את זה, וזהו. כמה מחירות באמת עשיתי כתוצאה מהעניין? יש דרכים שונות, אבל הם סוג של טוויסטים, וצריך לעבוד בשבילם.
אז בעולם של הפודקאסטים, למשל, אנחנו משתמשים בפרומו קודס לפעמים. אתה יכול להגיד,
נכון.
תשתמש בתכניס את הפרומו קוד שאתה מקבל ממני, ככה המפרסם יודע שהגעת ממני.
נכון.
אבל זה מורכב. לא תמיד הם...
לא יודעים את זה.
לא זוכרים, לא... זה מסובך.
לסגור מעגל, יש פה המון...
לפעמים אני קונה בכלל אחרי 4 חודשים, אז אני לא זוכר את הפרומו קוד, אז בכל זאת נתקלתי בפרסומת. מי יודע?
נכון. אז בגלל זה, כשמסתכלים בעצם גם על האבולוציה, צריך להתייחס לתעשייה הזו כאל תעשייה בשלבים הראשונים שלה. וככזו, יש לה המון 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 בעיות של גדילה. ואותם צריך לפתור. עכשיו, אולי תחום שהוא באמת מהותי, תוכן. בסוף אנחנו מעלים תוכן, בין אם זה בבלוגים או בפייסבוק.
איך קובעים מה בעצם יהיה תוכן הפרסום?
יפה. אז בעצם יש 3 אפשרויות. הראשונה ובאמת הכי מקובלת והכי נפוצה, היא שימוש בתוכן, שזה תמונות, סרטונים, מלל, שהמפרסם מפיק. זאת אומרת, הוא אומר למשפיען, תקשיב, הנה התמונה...
אם זה הטקסט?
בדיוק. הנה התמונה של האתר צלילה, או הנה מה שאני רוצה שאתה תגיד, יכול לעשות וריאציות קטנות על זה, בשביל שזה יהיה שם יותר טבעי בשפה שלך, אבל זה מה שאני רוצה שיעבור. רוב, באמת, רוב הקמפיינים הם כאלה, וזה גם נובע לא רק מהמקום של אני רוצה שהמסר יהיה מאוד מדויק למה שאני כמפרסם רציתי, אלא כי גם אני רוצה לשמור על המותג שלי, מה שנקרא ברנד קונטרול.
שלא תחרבש לי את המותג שלי עם איזה שטות שתפלוט.
בדיוק. וזה באמת הכי נפוץ.
מצד שני, זה גם אחד מדברים שאתה מקשה כשאתה עובד מול אנשים כאלה, טלנטים כאלה, משפיענים. לא כל אחד מוכן לקבל את התוכן.
נכון.
יכול להיות שאתה עכשיו צריך, אם זה אמרנו שחקן גיימר כזה בן 18, מה עכשיו תכתוב תוכן שיתאים לבני 18? אתה צריך לתת לו לפעמים, אבל...
לבחור את המילים ולבחור את הטון ולבחור איך הוא אומר את זה. לפעמים אפילו איפה אתה יושב, אתה לא יכול לשבת כגיימר עם תחתונים ולדבר על הבנק.
כן.
הכי גדול, לא יודע מה, באיסלנד. בסדר? זה גם לא עובר. אז יש פה המון שליטה של המפרסם בתוכן. שליטה לפעמים אבסולוטית. הסוג השני, האפשרות השנייה היא בעצם תוכן שהמשפיען מייצר. בעצם, כמו שאמרתי קודם, יושב במכונית מול הטלפון שלי ומייצר וידאו סלפי. ובוא אני מדבר. עכשיו, ברור שקראתי את הבריף, אני יודע בגדול מה רוצים שאני אגיד, על אתר צלילה, על המצלמה, על... לא משנה מה זה. אני קראתי ואני יודע שעכשיו שרוצים שאני אדבר על ההדשה החדשה של ניקון. ושהיא הכי טובה ומצלמת למרחקים, ויש לה המון המון תכונות. אז אני אומר את זה בשפה שלי, בסוג של אימפרוביזציה על מה שאני רוצה להגיד, אחרי שקראתי את מה שיהיה. עכשיו, גם פה יכול להיות עוד שלב של נקודת הצירה, אחרי שצילמתי את זה, אני מוסר את זה למפרסם, הוא אומר, תשמע, לא היה טוב, תצלם עוד פעם. האיכות לא מספיק טובה, לא שומעים אותך מספיק טוב, או המסר שאמרת...
איזושהי בקרה מצד המפרסם.
זה יכול לקרות, זה לפעמים גם לא קורה, ודקה אחרי שגמרתי כמשפיען לצלם את הוידאו סלפי הזה, אני כבר מעלה אותו כפוסט. ואז...
צריך לקוות שהכל עובר חלק.
שזה יהפוך ויראלי מסיבות טובות ולא לא טובות. כי ברקע רואים בכלל את הכלב שלי עושה כל מיני דברים. לא יודע.
זה המציאות, לפעמים זה קורה.
נכון. והדוגמה השלישית שהיא הכי פחות נפוצה, אבל היא אולי הכי ויראלית שיכולה להיות, זה בעצם User Generated Content, UGC, זה תוכן שמיוצר בעצם על ידי העוקבים, שזה מדהים. כאן בעצם המשפיען אומר, תקשיבו, בואו עכשיו תשלחו לי תמונה שלכם עם המשפחה לקראת הקריסמס הקרוב. ומי שישלח לי את זה עם האשטג של הולמרק, הולמרק למי שלא מכיר זה חברת כרטיסי הברכה,
ברכה.
בארצות הברית, מאוד ידוע. מי שישלח לי את זה, אני אעשה לזה, אני אפיץ את זה עם כל העוקבים שלי. הווירליות היא מטורפת. בגלל שיש לזה את האשטג הרלוונטי, כולם יתחילו לחפש אותו. זה מה שהולמרק ניסתה להשיג בעצם, עם המסר של משפחתיות לקראת הקריסמס הקרוב. אבל שוב, גם פה יכולות להיות תמונות מאוד מאוד לא לעניין.
זה משתמשים עושים. וגם יש פה סיכון יותר, אני חושב, כשאתה מנסה לסחוף את הקהל לוויראליות, זה היט או מיס, גם אם אתה משפיען. לגמרי.
אז יש לכל אחד מהאפשרויות האלה, את היתרונות והחסרונות. אני שוב אגיד, רוב מה שבעצם רואים היום, זה קמפיינים שהם בשליטה מוחלטת של המפרסם, של החברה.
אז אנחנו רואים שיש פה תחום מאוד מעניין, שממש צומח בשנים האחרונות, מין נפתח פה איזה פתח כזה מעניין, גם ברמת הטכנולוגיה שפתאום מאפשרת לנו למצוא את האנשים האלה, וגם ברמה הזה שאנחנו רגילים כמשתמשים לקבל את הרעיון הזה של משפיענים. וחלק, בוא נגיד ככה, חלק מהסיבה שאנחנו מדברים על זה, זה לא רק במקרה לגמרי, כי זה תחום שאתה עכשיו ממש חם עליו באופן אישי, אני יודע.
זה שלבה...
תספר לנו מה אתה עושה עכשיו בתחום הזה גם בעצמך כיזם.
נכון, אז בעצם אני בימים אלה יחד עם עוד שני שותפים, מקים סטארט-אפ בתחום. דיברנו על הבעיות שיש בתחום, כמו שאמר, דיברנו על הגודל של השוק, ובעצם אנחנו מרימים סטארט-אפ שהמטרה שלו בגדול היא לתת את הפתרונות לבעיות שהוזכרו, ועוד כמה דברים ששמרתי לעצמי מסיבות ברורות. הולכים לפתור טכנולוגית המון מהנקודות שהועלו, בעצם לייצר, אנחנו קוראים לעצמנו אינפלואנסר מרקטינג אוטופיה. באמת עולם אוטופי, עולם מושלם, שבו גם משווקים, לא משנה אם זה סוכנות, פרסום או חברה, ומצד שני גם המשפיענים יוכלו לחיות ולנצל בצורה מיטבית את היכולות של המדיום הזה. זה פלטפורמה שבעצם, כמו שאמרנו בהתחלה, מאפשרת לגשת מיד. אנחנו בעצם הולכים לייצר גם שוק שאפשר למצוא ואחד את השני, גם להתקשר בצורה מהירה, גם למדוד, ואני חושב שפה זה המתכון הסודי, הרוטב הסודי שלנו, מדידה אמיתית, יעילה, משמעותית, שהיא הסטנדרט לאיך קמפיין נראה ומה היו התוצאות שלו.
זאת אומרת, איזשהו מרקט כזה שמפחית את החיכוך והבעייתיות בשיפה, וגם נותן לך אפשרות של קונטרול יותר טוב ובקרה על כל זה. מאוד מעניין לשמוע ממך, ככה במהלך התוכניות הבאות, איך בעצם השוק הזה באמת מתנהג, שאתה עכשיו תצלול לתוכו לעומק, גם כיזם, זה מאוד מעניין. וצריך להגיד שכאילו כל עסק שאתה מנסה להרים, עובר שינויים ועובר פיבוטים, גם נכון. כל החברה של הפודקאסטים שאנחנו
הרמנו. התעשייה משתנה.
הכל משתנה כל הזמן. כן. אבל אני חושב שזה דרך יפה מאוד ללמוד את זה, זה לקפוץ למים.
נכון.
והמאזינים בעצם ייהנו, אני חושב, מהתהליך לימוד שלך, תוך כדי, בוא נגיד. אז באיזה שלב אתם נמצאים כך בהקמה של החברה?
אנחנו די בשלבים הראשונים, בשלבי גיוס של כספים לסטארט-אפ, אולי זה המקום גם להגיד למאזינים, מעניין אתכם, בכלל מעניין אתכם התחום, כמובן אתם רשאים ומוזמינים אתכם לפנות לאתר של הפודקאסט, אבל אתם יכולים לפנות אליי ישירות במייל. קובי גור, K-O-B-Y-G-U-R.
זאת אומרת, אתה מעיית גור בתור G-U-R.
נכון.
ואת קובי
עם Y.
עם O, כאילו. K-O-B, Y, זה תמיד מסבך, כי זה לא פשוט. קובי גור זה אולי השם הכי גרוע בעברית.
אני יכול לכתוב אותו.
אפשר לעיית אותו באלף צורות.
נוח בשבע שגיאות.
לגמרי. אז קובי גור, K-O-B-Y, גור, G-U-R.
במילה אחת, את yahoo.com. מישהו פעם אמר לי שאני ממשתמשי יאו האחרונים.
סביר להניח שאתה הלקוח נחשב אפילו ביהו, מפחדים היום שאתה עזוב.
סלבריטי. אז כן, אז מזמין אתכם לפנות לשם, ובכלל, כמו תמיד.
אז יהיה מעניין מאוד.
ספרו מה דעתכם.
אוקיי, בסדר גמור, אז בואו נסכם על מה שוחחנו בפרק הזה. הצגנו לכם בעצם את התהליך האבולוציוני שבו הפרסומות המוכרות של העולם הישן של המדיה, אפשר להגיד, מהטלוויזיה ועיתונים וכדומה, עם העולם של אנדורסמנט על ידי סלבריטיז, איך הוא בעצם התאחד בצורה מסוימת אל עולם האינפלואנסר מרקטינג באינטרנט. נתנו כל מיני דוגמאות יפות לאופן שבו אתה יכול להשתמש במשפיענים, בתחומים שונים, כדי לקדם את המסרים שלך. דיברנו על המספרים היפים מאוד, שזה גם מבחינת כמות האנשים ש... פתאום יש לנו, זאת אומרת, לא צריך לפנות רק לדיוקוביצ'ים של העולם, אלא לאלפי סלבריטים קטנים יותר. ומצד שני, דיברנו על כמות הכסף היפה מאוד, המיליארדי דולרים שקיימים בשוק המתפתח הזה. ודיברנו על בעיות, ראינו שזה גם אתגר לא פשוט, כשמישהו מחליט שהוא רוצה להיכנס לתחום הזה ולפרסם שם, אז הוא צריך גם לזכור שסובך לעבוד מול החבר'ה האלה, יש הרבה הרבה חובבנים, לא כל אחד מהם הוא מקצוען משופשף במשפטים ופיננסים בשביל לחתום איתך לחוזים. יש את הנקודות של הרגולציה, וכמובן, איך תמיד אותה בעיה של פרסום, תמיד איך מודדים שהצלחת כמו שצריך, אבל אם אתה מצליח לפתור את זה, אז יש לך פה פוטנציאל להצלחה מאוד יפה ולפנות לקהלים מאוד מדויקים. כשאתה יכול לבחור איך אתה יוצר את התוכן, אתה עושה את זה בעצמך, את התוכן נותן לאינפלואנסר ליצור בעצמו, או אמרנו אפשרות גם לתת למשתמשים ממש, לגולשים באינטרנט, ליצור גם על יתרונותיו וחסרונותיו של כל דבר. אז קובי, תודה רבה, זה היה, זה פתח את העיניים, אני חושב, להרבה מאוד אנשים, גם לי, באופן אישי. אז תודה לכם שהזנתם לנו, אתם מוזמנים להזין לעוד פרקים של עושים שיווק, פרקים שאני יכול לקרוא, מקבל פידבקים ממאזינים, הקהל שלנו קהל מאוד אדוק, זאת אומרת, מי שבדרך כלל מקשיב לעושים שיווק, הם פשוט הולכים פרק מההתחלה, כי זה סוג כזה של קורס שאתה מעביר לנו.
לא חשבתי על זה ככה,
אבל יפה. אז אתם יכולים למצוא את כל הפרקים באתר הבית שלנו, ranlevi.com. נשמח מאוד לקבל מכם תגובות, כמובן. בטוויטר אתם יכולים למצוא אותי, רן לוי, את רן לוי בטוויטר. בפייסבוק יש את הדף של עושים היסטוריה. המייל שלנו לתגובות זה info@pod.il.net. אפשר גם, יש לנו אפילו תקולים, אתם רוצים במקרה לשאול שאלה אפילו שתופיע בפרק, אז המייל, הכתובת של, סליחה, מספר הטלפון של התא הקולי, זה 03-374-1907. תודה רבה לקובי גור, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
עושים שיווק עם קובי גור.